שלום למאזינים, כאן בני הולצמן ממעלה גלבוע, שאנחנו מדברים על תולדות רבותינו, והיום נעסוק ברב יהושע אייזק שפירא, שמוכר בשם, בכינוי, רב אייזל חריף, כינוי שדבק בו בנערותו. זה שיעור שהתלבטתי, האם נכניס אותו לסדרה, לגבי ההשפעה ועד כמה מוכר רב אייזל חריף. אז צריך לומר ששמו מאוד מוכר בעולם הישיבות, אבל בעיקר בגלל אמרותיו, אמרותיו רבות מאוד, כל כך הרבה חידודים מיוחסים לו, עד כדי כך שגם חידודים אחרים נהיים, כמו ש... כן, איך אמר מרק טווין, לא כל מה שאתם רואים מצוטט במרכאות באינטרנט בשמי, אני אמרתי, הרבה מהאמירות שנאמרו עליו, ספק אם... אם אכן קשורות באמת בשמו, אבל זה בגלל שיש עשרות רבות של אמירות שהוא אמר, וככה נהיה כמו שאמר רב אייזל חריף, מין כמו שאומרים, לא יודע, ער של אוסטופלי או משהו, כבר הופך להיות אפילו סוג של דמות אגדית, מרוב שיש אמירות רבות, רבות עליו. ניתן איזה דוגמה שאין בדף, סיפור מאוד מוכר, שמגיע הרב המפורסם, ורוצה למצוא קלה לביתו, ואז שואל בישיבה שאלה, ומי שידע את התשובה, הוא יסיל לו את ביתו. אני מקצר את הסיפור, למרות שפה מעריכים, ושעה, שעתיים, יום, יומיים, ואף אחד לא מוצא את התשובה, אז הרב הולך מאוכזב בחזרה, לחזור לביתו בלי חתן, אבל תלמיד אחד רץ אחריו לתחנת רכבת, והוא אומר, נו, יש לך תשובה? הוא אומר, לא, לא, אבל כבר יומה אנחנו עובדים לשאלה, והיא תורדת את מנוחתי, מה התשובה? וכמובן, אותו בחור, הוא לוקח אותו, אומר, או, אתה חשיב לך השאלה, אתה תהיה חתן לביתי. אז גם הסיפור הזה מסופר בין היתר על רב אייזל חריף, אלא שפה אין חידוד, זאת אומרת, אין סיבה טובה לקשור את זה דווקא בשמו, ובכל אופן זה מראה לנו עד כמה הסיפורים נקשרו בשמו. אז בואו נספר על הרב יהושע אייזק שפירא, כך הוא חתם, נולד בשנת 1801 בגלובוקי, שהייתה קודם בליטא, וכשהאיחוד הפולני הליטאי מתפרק, אז היא מסופחת על ידי רוסיה, כלומר רוסיה הלבנה, היום רוס הלבנה, אולי צריך להגיד, היום בבלארוס. אביו, וזה חשוב קצת לסיפור, כי אביו רבי יחיאל שפירא היה תלמיד של האדמו"ר הזקן, של רבי שניאור זלמן מלאדי, אולי ממש קלאסי חסיד חב"ד, אבל היה מקורב בהחלט לחסידות. לעומת זאת, סבו, רבי מרדכי שפירא, היה ממקורבי הגר"א. דיברנו על זה שלהגר"א לא היה ממש תלמידים, לא היה לו ישיבה מסודרת, היה לו מקורבים, וסבו היה ממקורבי הגר"א. למה זה חשוב? בגלל שהוא גדל בבית עם זיקה חסידית, אבל הוא מאמץ את השקפת העולם המתנגדית של סבא שלו. בכל אופן, גדל כעילוי. מספרים שבגיל 8 כבר יודע בעל פה כמה מסכתות, זה סיפור שבהחלט יכול להיות מתאים לאדם. בגיל 12 הוא מתארס. גם איזה סיפור, לא הצלחתי לאמת אותו, אבל הוא נמצא אצל הרב מימון. יש אומרים שזה שנמצא שם זה אומר שהוא לא קרה, אז אני חס ושלום לא אגיד כזה דבר, אבל אני אפילו לא בטוח שהוא מופיע בשרי המאה, אבל הוא כן מופיע במידי בחודש בחודשו שהרב מימון כותב על הרב שפירא, על רב אייזל חריף, וככה הוא מספר שהגבירה הידועה בלומקס, רבקה בלומקס, אני חושב שזה שתי שמות פרטיים, היא הזמינה את אביו, הרב יחיאל שפירא, הזמינה אותה לסלונים, הוא חשב לרגל עסקים, ובערב קודם הוא מתאכסן בפונדק של ידידו, התלמיד חכם וגביר ידוע בסלונים, יהודי מאוד מוכר בסלונים, בשם הרב יצחק פיין, או פין, או פיין, אני חושב שפיין זה פיין, וידידו, כך שהוא מתארח, אוכל איתו ארוחת ערב, הוא אומר לו, תשמע, יש לי בת אחת, אין לי בנים, ויש לי בת אחת, ושמתי עין על בנך העילוי והמחודד, הוא יהיה גדול, יהיה לך לכבוד להתחתן איתך. והם מסכמים את הצדדים הכלכליים. רבי יצחק פאן מתחיל לפרנס אותו כדי שיעסק בתורה, וחותמים על התנאים. למחרת בבוקר, שהוא נפגש עם, עם אותה אישה חשובה, הוא אומר, כן, הרי למשמע היא הזמנת אותי, הוא אומר, רציתי, יש לי בת שרציתי לשדך לבנך. זאת אומרת לה, הפסדת, פספסת בכמה שעות. כך מספרים, בן היה, או בן אם היה, או בן לא היה, הוא מתחתן, מתארס בגיל 12, מחכה לבר מצווה, מתחתן עם ביתו של רבי יצחק פיין, וכך הוא הופך להיות חתן רבי יצחק פיין, ראשי תיבות חריף. הוא הקפיד תמיד לפתוח את הראשי תיבות, להדגיש שזה חתן רבי יצחק פיין, מתוך צניעותו, שלא יגידו שהוא נקרא על שם חריפותו. אבל הוא כן נקרא על שם חריפותו. הועיל והיה חריף, והועיל וזה ראשי תיבות של מעמדו המשפחתי החדש, דבק בו הכינוי, וגם נקרא כל חייו רבי אייזל חריף, ועם הרב, אפילו לא אמרו הרב, אנחנו נראה שהוא קצת יורד על הכינוי הגאון, או הרב הגאון, שהפך להיות מקובל כבר בתקופתו, אז הוא נשאר בכינוי רב, גם כשנהיה הרב של סלונים המעתירה. בכל אופן, לאט לאט הוא יושב במינסק, בעיר רבי יצחק פיין, כמו כנהוג יושב על שולחן חותנו. אגב, המקום שבו הוא לומד, בלומקנס, בלומקס קלויז, בבית כנסת, בלומקס, שנקרא על שם הגבירה, בלומקה. יש קלויז, ושם הוא לומד, מכונה האילוי מגלובוקי, ומגיל 13 הוא יושב שם, עד שכעבור 7 שנים, רבי יצחק פיין יורד מנכסיו, נכנס למה שקוראים היהודים עסק ביש, וכבר לא יכול לפרנס את חתנו. ואז הרב שפירא, רבי אייזל חריף, מוצא פרנסה. יש אומרים שהיה במינסק מגיד, מגיד משרים, ויש אומרים שהיה מלמד, מלמד תינוקות, לזמן לא ארוך, עד שהוא מקבל הצעת רבנות. קלווריה. בקלווריה הוא בחור צעיר, לא יודע, כבר בן 20, 20 וקצת, אלא שמלינים עליו שהוא יודע בעל פה את השס, אבל לא את השולחן ערוך. ומספרים שתוך שנה הוא לומד בעל פה את השולחן ערוך, על הסיפורים של הידע שלו בעל פה, אני מאמין לגמרי, כי הוא רואים מכתביו שהוא באמת ידע את כל ספרי היסוד בעל פה, כנראה בפחות חשש ששולחן ערוך זה ספר יסוד, אבל ראה שזה חשוב לרב קהילה. ושם בקלווריה הוא מוציא את ספרו הראשון, עמק יהושע. ספר שמתפרסם מאוד, ספר מאוד מוכר במאה ה-19, אני חושב שהיום פחות, נדבר עליו אחר כך, שני חלקים, חלק ראשון פשוט, חלק שני דרושים, עמק יהושע, והספר מתפרסם. ספר מתפרסם והוא מקבל הצעות מכמה עיירות או ערים להיות רב, והוא בוחר בעיר בפולין, בשם קוטנו, ששם התנאים טובים, העיירה עמידה ורוצה אותו בתור רב ומציעה לו תנאים טובים, הוא שם לא מסתדר. קהילה פולנית, הוא ליטאי, בקושי מבינים את המבטא שלו. הם כנראה רוצים מישהו פחות למדן ויותר עממי. כיוון שהם הרבה מקורבים לחסידות, והוא לא אוהב את זה, הוא גם יורד על אלה שאין להם מספיק לא עמלים בתורה. מה שהוא קורא תורה, והוא לא מסתדר. עכשיו אני רק אגיד שהרבה מהסיפורים שלו, בחצי השני של השיעור, בחלק האחרון של השיעור, לא חצי, נדבר על האמירות שלו, אז ליקטתי כמה שאפשר ללמוד מהם, הורדתי את הרוב אלה שהוא יורד על האנשים, ויש הרבה שהוא יורד. אבל יש כמה אמירות על זה שהוא לא מסתדר עם הקהילה, ואולי זה אמירות שיותר מתאימות לקוטנו מאשר לסלונים. הנה, משהו שאין בדף, אז אני אספר בעל פה, למשל, הוא אומר, אני לא מבין למה קוראים לי רבה של סלונים, ולא קוראים לי רבה של וילנה. אמנם, הוא אומר, וילנה לא רוצה אותי, אבל אני כן רוצה אותה. וזה יותר קרוב להיות רב של וילנה מאשר רב של סלונים, כי בסלונים לא אני רוצה להיות רב שלהם, ולא הם רוצים שאני יהיה. אז זה חידוד מאוד נאה, אבל אני לא בטוח שמתאים לגמרי לסלונים. בסלונים באמת הוא היה כזה לשונו חדה, אז הוא כאילו שלא אהבו אותו, בסך הכל היה שם רב 20 שנה, אבל נראה לי שזה מתאים לקוטנו. בכל אופן הוא עובר לטיקטין, בטיקטין יושב כמה שנים, למרות שתנאיו פחות טובים, כי הוא כבר לא הסתדר עם קוטנו, ואפילו נקרא בתקופה הזאת רבה של טיקטין והרב מטיקטין, עד שהוא ב-1853 עובר לרבה של סלונים, החשובה, ויהודה יאמר חסידות, אבל בכלל הייתה קהילה חשובה, והוא יושב שם למעלה, הוא רב שם כ-20 שנה, עד פטירתו. גיליתי בהרבה שאירועים שברגע שהרב מגיע למקום שבו הוא נפטר, כבר אין עליו כל כך סיפורים, ישב שם. אז מה שאני כן יכול לספר, זה שהוא בסך הכל, הוא מונה 11 ספרים שהוא כתב, אז אני רק אעיר שארבעה מהם זה ארבעה כרכים של הנועם ירושלמי, אז תלוי איך סופרים, כן? אז זה 8 ספרים, מתוכם 11 כרכים, אבל 9 מהם, 9 האחרונים, הוא מדפיס כשהוא יושב בסלונים, והוא מדפיס אותם בווילנה, זה מסע שהוא יוצא אליו, והוא תמיד יוצא אחרי שבועות, שזה גם הזמן שאני מקליט את השיר, אני לא יודע מתי הוא יעלה ומתי אתם תשמעו, אבל זה מין כזה בקיץ, לא הייתי אומר נופש, כי הדרכים קשות ולסוע ולהדפיס, אבל הוא כל ספר הוא הדפיס בעצמו, הוא לא זכה לאחר כך שידפיסו בניו ותלמידיו, והוא כתב, ערך, הכין לדפוס, ונסע בעצמו מסלונים לוילנה להדפיס את ספריו. אז 9 פעמים, ב-9 שנים נפרדות, הוא יוצא לכזה מסע להדפיס את ספריו. נפטר ונקבר סלונים 1873. מחליף אותו בתור רב של סלונים חתנו הרב יוסף, יש לו שני בנים רבנים וחתן, הרב יוסף שלופר. אז מי שמקבל את הגרסה שהסיפור על הרב שמחפש חתן עם הקושייה ואף אחד לא יודע לענות אבל רק מישהו חשוב לו, אז צריך לסיים את הסיפור שהבחור הצעיר הזה, הרב יוסף שלופר, אחר כך באמת, בזכות זה שהוא היה חשוב לו הקושייה, זכה והיה הרב של סלונים, אם אכן הסיפור הזה עלה. טוב, אז זה על חייו, על ספריו. אז המפורסם ביותר, אני לא בטוח היום, אולי זה הנועם ירושלמי, המפורסם ביותר ספר ראשון, עמק יהושע, נדבר עליו אחר כך, כאמור, שני חלקים, חלק ראשון פשוט, חלק שני דרשות לשבתות, ולמועדים, מוציא את זה כשהוא יושב בקלווירה. וזה אני חושב שהמהדורת ורשה היא המהדורה הראשונה, ורשה תפריש ב' ולא בווילנה, אני לא בטוח. בכל אופן, מה שמאוד מיוחד בספר הזה, שיש לו מהדורה שנייה קצת אחרי פטירתו, עם פירוש על דבריו משני בניו. הרב משה שפירה והרב יששכר ברס שפירה, שזו זכות גדולה, נכון? שדבריו יוצאים עם פירוש של בניו. הספר השני במתכונת דומה, זה נקרא נחלת יהושע, כן, הכל יהושע על שמו, נחלת יהושע, חלק ראשון שוט, חלק שני דרשות. שאלה למה הוא מדפיס כך ולא מדפיס שוט, כמו ספר עם שוט, כל תשובותיו, אז שיקרא שמו. הוא בעצמו כותב על הקשר בין התשובות לבין הדרשות, נראה את זה עוד מעט במילותיו שלו, אבל אני רוצה להגיד כמובן, שוט פיס מה שהיה לו. בטח שעמק יהושע הוא עדיין לא מבוגר, הוא אוסף כסף, מדפיס את מה שיש לו, יש לו תשובות, יש לו דרשות. אז אותו דבר באותו בחינה, עמק יהושע ואחר כך נחלת יהושע, אצל הלמדנים נחלת יהושע יותר נחשב. אבל העמק יהושע יותר מפורסם ויותר שווה לכל נפש, ובאמת מה-19 נתפס בכמה מהדורות, ספר מאוד, מאוד מצליח, מאוד מוכר. הוא מגיע לסלונים, שני הספרים הראשונים שהדפיס הם שני ספרי דרשות, אחד נקרא איבי הנחל ואחד נקרא שפת הנחל. אחר כך הוא מדפיס את הנועם הירושלמי, מבחינתו כל אחד מהספרים, לכל אחד, לזרעים, לנזיקים, כל אחד מארבעת הסדרים שיש להם ירושלמי, הוא מדפיס נועם ירושלמי, מהפירושים הכי חשובים על הירושלמי. אני חושב שמי שלא מכיר, זה בגלל שהוא לא לומד מספיק ירושלמי, באמת יש ישיבות שפחות לומדים ירושלמי, יש ישיבות שלגמרי לומדים. הראשון הוא מדפיס ב-1863, ואחרון ב-1869. במקביל לירושלמי, זאת אומרת, תוך כדי ההדפסה הזאת, אבל גם אחר כך הוא מדפיס עוד 3 ספרים, אני מנהים אותם, הם פחות חשובים ופחות מוכרים, כולם הם מאוד ספציפיים. זאת אומרת, הראשון, וגם פחות גדולים, הראשון זה על אגדת האחת ספציפית בבחורות חטא, שאלו סווי דווי יתונה, שואלים את רבי יהושע בן חנניה, מה הם שואלים אותו, ומה הוא עונה. השני נקרא מרבה עצה, על אגדות רבה בברחנה, בעיקר, ועוד כמה אגדות, בעיקר שהוא מנסה לקרב את האגדות לדרך ההלכה והעיון. והשלישי, גם דרשות שלו ומוסר ושם הרבה תבונה. אז כאמור, סך הכל 11 ספרים. טוב, בסדר, אז זה על חייו וזה על ספריו, ועל תורתו נפתח בדברים שכותב עליו. אז אנחנו נביא פה כמה דברים מהספר של הרב לוין, יהודה לוין. הספר שלו שנעזרתי בו בחלק השני של השיעור בעיקר, נכתב עליו בעיקר, כל מי שכתב עליו, זה רוב מי שכתב עליו, זה תירוץ, חוץ ממי שמצאצאיו כתבה עליו ממש בשנים האחרונות לגבי משפחתו והכל, וזה סוג של ביוגרפיה. כך כתוב עליו, זה סיבה להביא את חידודיו, שכאמור החלק האחרון יהיה על חידודיו. אבל הספר הזה של לוין הוא מסודר לפי סדר, סוג של ביוגרפיה, רק רובו זה החידודים, אז כל פעם סיפור בחיים שלו, מה הוא אמר ובאיזה הקשר הוא אמר. אבל לוין זה משהו שכתב, אני לא יודע, הוא לא אוהב את מקורותיו, משהו שרבי איזל חריב בעצמו כותב על ילדותו, הוא כותב בגלובקי, כן, כאמור, היה שם עד גיל 12-13. ראשי הפתוח לתורה, איך להתפלל למדתי אז. בעמלי בלימוד יש ולא ידעתי לרדת לעומקה של סוגיה. שהסתבכתי בפירושה והבחנתי בדבר. מאחר שילד קטן הייתי, ולבדי בבית המדרש, התחלתי לבכות. התפללתי לקדוש ברוך הוא שיעיר עיניי. אמרתי, ריבונו של עולם, זה צריך לבד, ריבונו של עולם. ילד קטן אני, בודד כאן, אין לי שיעיר עיניי בסוגיה זו שטרם למדתי אותה. ואז נעניתי מיד. השיטה נגלתה לי לכל עומקה, עד כי הנדמה לי כי מן השמיים לומדים ממי. וואו, איזה תיאור. מי שמכיר את של הגריד סולובייצ'יק, אבל זה שהוא יותר גדול, אני חושב. בכל אופן, קצת על השיטה. הוא כותב בהקדמה שלו לעמק יהושע, כשהוא מסביר, הוא כותב שם, הרי אמרנו תשובות ודרושים, אז הוא קצת מתנצל על הדרושים, וככה הוא כותב. אמנם לא הלכתי בדרך הכבושה של הדרושים הבנויים על דני החקירה. וכמו דאורנן בירושלמי, והוא מצטט, צריכים לדעת, הרבה ירושלמי. אני חושב, לא כל כך רגיל. אבל, אני מזכיר, בבלי וירושלמי, הוא ידע בעל פה. וגם תוסף את מכיל את וכמובן, בהמשך גם שולחן ארוך. רבי זעירה ורבי אבא בר כהנא אבויית ואבי רבי זעירה מקנטר לאילין דאגדתא. כלומר, תעזבו אותי מהאגדות, מה אתם מתעסקים באגדות? תעסקו רבי זעירה. אמר רבי אבא בר כהנא, למה את מקנטר? שאל, והנה מגיבים לך. הוא אומר, תן לנו פסוק, תראה איזה אגדתא יפה ניתן לך. הוא מביא, והם אומרים לו אגדתא, והוא מדלג. אמר רבי זעירה, אחרי שאומרים לו אגדתא, היא הפכה והיא מהפכה, ולא שמעין המיני כלום. זאת אומרת, אתם אומרים את האגדתא על הפסוק הזה, אפשר להגיד אגדתא הפוכה. אי אפשר ללמוד מהאגדתא. מעניין. אז הוא מביא בתור למה לא טוב לעסוק באגדות, ומביא עוד ירושלמי, ירושלמי פרק ט"ז לשבת, אמר יהושע בן לוי, ענן מיומי כל חיי, כאילו לא הסתכלת בספרה דאגדתא, מעניין מה הוא קורא ספרה דאגדתא, על זה הוא מביא בסוגריים במקור, אך באמת הוא מביא כל מיני שכן הסתכלו באגדתא, למשל הוא מביא בגיטין, דף סמך, יש שם דיון עליהם מה מוקצה ומה לא מוקצה, ויש שם דיון על מוקצה, מה שמותר לכתוב, מותר לכתוב אותו, השלמת אות, כל מיני דיונים, לא מענייננו בכלל. דרבי יוחנן וריש לקיש, מעיינו בספרי דאגדתא בשבת. אז רק להגיד שזה לא מוקצה, אבל לפחות בשבת הם עינו, ובטח הם עינו גם בכל. אז רבי יוחנן וריש לקיש, וממש, הוא מביא סיפור מהירושלמי, מישהו שאומר שאני לא מסתכל לספרי דאגדתא, והם כשכן עינו בספרי דאגדתא. אגב, רציתי לבדוק בעיניים ירושלמי, ואין עליי ירושלמי הזה. הרנאי ירושלמי, צריך להגיד, הוא לא ספר קצר, כי הוא מעריך איפה שהוא כותב, אבל על הרבה מאוד, זה לא שהוא בא לבאר לנו כל ירושלמי קשה. זה על הרבה מאוד ירושלמי, על רוב ירושלמים אין, יש פרקים שמים שאין. טוב, אז הוא מספיק, מסכים גם, אבל בכל אופן הוא כותב ספר דרשות. לכן כך הוא כותב, על כן בניתי דרשותיי על הקדמת הש"ס, ופה אני חושב שצריך לקרוא את זה תוספתא, בבלי וירושלמי. תפוחי זהב ומשכיות כסף, ובחד המחתה מחתינן עולין בקנה אחד. הגמרה עם הדרושים, וכמה דרושים בערתי על מה שבערתי בחלק התשובות, חלק א', נראה אחד מהם בקצרה. על כן נראה מעיין גם בחלק התשובות וגם בחלק הדרושים, הדה ילפה מההי, וההי ילפה מהדה. זאת אומרת, התשובות נלמדות מהדרושים, והדרושים נלמדים מהתשובות. דה ודה אחתי, והיו לי אחדים בידו, כי כולם ניתנו מרואה אחד. ואני מבקש לכל מעין בתשובותיי, זה כבר מניח, שאני יודע, אני אפתח וככה, זה בדילוק, כן? והסקתי כמה פעמים על האחרונים, שלא לסמוך עליי למעשה. הוא אומר, דו לכם, אני חולק על כמה שזז, אני כותב עיונים, זה לא עולה הלכה. כמו דעית בירושלמי מפרק ג' דמועד קטן, לא ילפינן עובדה מן בר נש זעיר. כן, אז זה בעיקר צניעות. אם כן, אני רוצה להעיר, שראיתי מכמה סיפורים שהוא היה נמוך קומה, אז אולי זה מין משחק מילים, שלא ללמוד מן ברנש זעיר, ככה כתוב בירושלמי. ושמחתי על הברייתא יבואת התוספות בסוטה, הברייתא הכוונה, מדרש הלכה, זה במחילתא. משל מאוד מעניין, אני משל כאילו. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. אמר לקטן, הוא מבקש השכמה, כן, המלך. אמר לקטן, עמידני עם הנצח חמה. אמר לה הגדול, עמידני בגימל שעות. מעניין למה הוא עושה את זה, ומה הוא חושב, לא כתוב פה. אולי הקטן רוצה לוודא שהקטן בעצמו יקום. ובני מלכים הרי קמים בגימל שעות. בא הקטן לעמידו עם הנצח חמה, ולא הנה חר גדול. ואז יש פה את כל המריבה של הגדול והקטן, דילגתי לכם. ומתוך שהיו עומדים צהובים, כלומר מריבים, נאור אביהם. מרוב הכעס והמריבה הוא התעורר, מהרש. אמר להם, בניי, מכל מקום שניכם לא כיוונתם, אין לה לכבודי, אף אני לא אקפח את שכרכם. זה המשל. הוא כותב, וכן במקומות שהשגתי על האחרונים, מיני ומיניו, התכנס אל האה. הקדוש ברוך הוא התברך מהם וממני. זה מאוד מיוחד. הוא אומר, אל תסמכו עליי להלכה, כי אני חלקתי על כולם, אבל יש כאלה שמבטלים דבריהם ואומרים, ביי, מישהו לפניי אמר, אז כמובן, קטלתי מלחלוק וכננס על גבי ענקים. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, יש פה לפעמים דברים סותרים. אל תסמכו עליי להלכה, אבל לפעמים דברים סותרים, שניהם יכולים להיות אמת. זה דברי הקדוש ברוך הוא וזה דברי הקדוש ברוך הוא. כאמור, שמו חריף, אמירותיו חריפות, נחשב חריף. אמירה שראיתי מסתובב בכמה מקומות, הבאתי מאחד הספרים, הספר של הרב יעקב אדלשטיין, על האבא שלו, שערב חשוב, לא חשוב. בכל אופן הוא כותב, שמעתי מאבא שלי, שהבית לוי, אז יש פה כבר מסורת, מסורת בריס, כן, אמר פעם, שיש שני גדולים שהעולם טועים בהם. רב אייזל מסלונים זצל, מפורסם בתור חריף, כן, רב אייזל חריף, ורבי ישראל סלנטר זצל מפורסם, חוץ מתן תורסר שלו, בתור בקי. אבל האמת היא שרב אייזל חריף היה בקי עד שיכל לספור את האותיות של ה-16 הראשונים. רק שהוא גם אמר דברים בחריפות. ורבי ישראל סלנטר היה בחריפות שלו מגדולי הדור ממש, והפלפולים שלו יותר חריפים משאייזל חריף. טוב, אז אני לא רוצה פה להשוות ולא להגיד יותר, אבל צריך לומר שרב אייזל חריף, החריפות שלו, היה בקי ענק, כן? בקי גדול. וכאמור, ספרי היסוד הוא ידע בבקיאות, ופה הייתי משייך אותו לבית מדרשו של הגר"א. גם בזה שספרי היסוד הוא ידע בעל פה, וגם שאין לו, העיון שלו הוא לא כמו של רב חיים, זה לא הפשטות כאלה, זה יותר, אומנם הם ארוכות וכן חקירות, כמו שעוד נראה, אבל חקירות יותר ישרות ופחות מופשטות, לא יודע איך לכנות את זה, עוד מעט נראה. אז זה לגבי הבקיאות שלו, ולגבי החריפות אין הכוונה שהלימוד שלו הוא לימוד בפלפול, זה לא הכוונה שאומרים חריף. בסדר, לגבי הנאום ירושלמי, יש מאמר מעניין, מין מבוא לירושלמי של פרופסור משה אסיס, נמצא בספר שלא יודע, לא זכה, נראה לי כבוד הראוי לו, נקרא ספרות חז"ל הארץ ישראלית. הוציאו את זה, הוציאת יד בן צבי, זה מין מבוא לכל ספרות חז"ל. חוץ מזה תלמוד הבבלי, ופרופסורים חשובים, למשנה כתב שם פרופסור ישעיהו זן צבי, ידידי. אז לירושלמי כתב שם פרופסור משה אסיס, משפט אחד הוא הקדיש לנועם ירושלמי, זה ספר מחקרי, פחות חשוב לו האחרונים, אבל הוא כותב כך, רבי יושע עזיק שפירא מסלונים, חיבר את נועם ירושלמי על כל הירושלמי, הוא מפלפל בשני התלמודים, אך יש בו פירושים ותיקוני נוסח חשובים. טוב, משפט אחד, אני החוקר, שמכיר את מדריך הטרפניסט לגלקסיה, אז על כדור הארץ כתוב שם, בלתי מזיק, שתי מילים. ואחרי איזושהי הרפתקה ארוכה של עיתונאי פה, וכתב שלהם, משנים את הנוסח לבלתי מזיק ברובו. אז זה משפט אחד על ארבעת הכרכים החשובים מאוד והארוכים של נועם ירושלמי, וכפי שהבנתם הוא אומר, הוא מפלפל בשנת תלמודים, אך ישו פירושים ותיקונים נוסח חשובים. אני רוצה לומר שהוא מפלפל בשנת תלמודים, וגם יש בו תיקונים, זאת אומרת הוא רוצה להגיד שהעיקר זה תיקוני הנוסח החשובים והפירושים החשובים, ותתעלמו מהפלפולים שלו. מה שהוא רומז הפרופסור פה לשנת תלמודים, שזה מה שקוראים במחקר הרומניזציה. זאת אומרת שאם יש סוגיה מקבילה בבבלי ובירושלמי, הרבה פעמים ינסה לאחד אותם, למרות שלפי, אם לא תפעיל יותר מדרושים, אולי תגלה שהם חולקים. אבל בכל אופן, באמת ספר מאוד, מי שלומד ירושלמי, ספר שאי אפשר, בלעדיו, ספר יסוד בירושלמי. העמק יהושע, אמרנו, חלק ראשון שוט, הבאתי לכם את שתי השאלות הראשונות. שאלה הראשונה, פשוט השאלה, הדי כמה אלה דקיליין בציצית שרי רחמנה, כן כידוע מותר, זה נלמד מהסמיכות של גדילים תעשה לך ובגדילך לא תעשה כיליים, מהסמיכות של מספר דברים, שמותר שיהיה בגד פשטן וחוטים מצמר. הדי כמה אלה דקיליין בציצית שרי רחמנה, אם הוא דווקא במקום מצווה, או אפילו שלא במקום מצווה, כגון בלילה, או לנשים, או בתלית שאולה, זה שלוש דוגמאות של, שלא מקיימים במצווה בציצית, כן, בלילה כתוב ראיתם אותו, נשים פטורות כזה, לא בלילה, אז מצוות השעשה נגרמה, תלית שאולה, פטורים מציצית, כן, אז מישהו השאיל את הציצית שלו, ואני רואה שהיא כליים, עכשיו כליים, אז מותר בציצית בכליים, אבל אני לא מקיים מצווה, אז הוא מותר לו, האם מותר לי ללבוש אותה? והוא ממשיך משהו שהוא פשוט זה באותה חקירה, וגם הדאישתרי כליים בבגדי כהונה, או אם הוא דווקא במקום מצווה, כגון בעידן עבודה, או אפילו שלא בעידן עבודה. ואם יש חילוק בין כליים בציצית ובין כליים בבגדי כהונה, ואיזה חילוק יש ביניהם? טוב, אז מי ישאל שאלה אם יש ביניהם חילוק, זה לא שאלה להלכה. אני הולך מהסוף, שגם קודם, בגדי כהונה, אין לנו עם בגדי כהונה. ואפילו הראשון שכותב בלילה או לנשים או בתלית שאולה, זה כן הלכה למעשה, אבל שאלו אותך בלילה, שאלו אותך, אישה שאלה אותך. זה לא שוט שנשמע כאילו מישהו שאל אותו. וגם רגע שכותב בהקדמה, לא לסמוך לילה על הלילה למעשה, מה לא לסמוך למעשה, אבל זה ספר שוט. ספרי שוט בדרך כלל נכתבו כדי לענות למישהו ששואל. נראה פה שהוא כתב את השאלות. עכשיו, יכול להיות שזה שאלות, אתם יודעים, שאלו אותו, מישהו עם תלית שאולה שאל אותו, והוא כבר שאל, היא ניסח את כל השאלה של החקירה, זה יכול להיות. אבל השאלות הן לא בנוסח של שאלות הלכה למעשה, והתשובות הן ארוכות, עשרות עמודים תשובה, ומפליגות. הוא עושה חקירות מאוד מסודר ומאוד ארוך. לא ספר לקריאה, ספר ללימוד. כן, קרו לכם חברותה, תבחרו לכם תשובה אחת. הייתי ממליץ מאוד מהראשונות של עמק יהושע, שקראתי אותם לקראת השיעור הזה, ובאמת רוחב הדעת. והנה דוגמה. לא, רגע, זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, גם תראו, הבאתי שאלה שנייה, אז אני קורא בחמשת ב', עוד, השאלה השנייה פשוט, מי שאין לו ציצית להטיל בבגדו, אם רשאי ללבוש הבגד בלא ציצית מדאורייתא, כיוון דאנוס הוא דאין לו ציצית, או אינו רשאי ללבוש הבגד מדאורייתא. וגם בשבת, זאת אומרת שניים, אחד שאין לו והשני בשבת, אותו דבר, שאינו יכול להטיל הבגד בציצית, כן, מדין קושר, אם יכול ללבוש או לא. יש לי בגד על הכנפות. האם... יש לי בגד ערב כנפות ואין בו ציצית. ועכשיו שבת. אז אם אני אומר שאסור ללכת איתו, כי זה בגד ערב כנפות, זה מבטל עצמת תורה, אני לא יכול ללכת ערב כנפות בלי ציצית. או להגיד לא, ברגע שיש לך בגד ערב כנפות, אז אתה מחויב בציצית. אבל זאת אומרת, אבל שאין לו בגד, יש לו רק בגד ערב כנפות. אבל הוא בלי ציצית. אז ביום החול תשאר בבית ואל תצא החוצה. אבל בשבת, אולי בגלל ש... אני אנוס, אני לא יכול לשים את הציציות, אז ברגע שאני לובש, מוטלת עליי החובה, אבל מוטלת עליי חובה, ואני לא יכול לקיים אותה מדין אנוס, אז אולי כן מותר ללכת עם הבגד. זה החקירה. החקירה ארוכה מאוד. הבאתי, קטעתי פה את העמוד 20, רק כדי שתראו למצוא. עמוד 20 זה בנוסח בלי הפירוש של בניו, ועם פירוש של בניו זה בדף הרבה יותר מתקדם. זה במהדורה הראשונה, ושניהם נמצאים, שתי המהדורות נמצאות באוצר החוכמה, שממנו למדתי. אז הוא כותב שם כך, ולכאורה נראה להעביר ראייה, דולא אומרים לכיוון שלא אמרה התורה ללבוש בגד ולא ציצית, אלא צוותה התורה לעשות ציצית בבגד, ועל כן בשבת אי אפשר להציל ציצית שערי ללבוש הבגד, למה לא? דאמרינם פרק כמה דביצה, תראו את הקישור, דלא ישחוט ביום טוב, משום שאינו יכול לחסות. כן, זה במשניות, זה בבבלי, במשנה של בבבלי, זה המשנה הראשונה. ביום טוב הרי מותר לשחוט, אבל האפר הוא מוקצה. אז אם אין לו אפר מוכן לבעוד יום, אסור לו לשחוט, כי הוא לא יכול לקיים מצוות כיסוי אדם. אסור את הקישור, כן? אתה רוצה לשחוט את הבהמה, אבל בגלל מצוות עשה, אתה, זה דיון כזה של עשה דוחה, לא תעשה, אתה מנוע. אז זה מאוד דומה לציצית. אז שאלה אם פושטים את זה לכאן או לכאן, כי הוא קודם דן בדעת רי, אז גם פה, מהאדם ראינו פרק כאן בצד, אלו ישחוט ביום טוב, משום שאינו יכול לחסות, ולפי דעת רי היה מותר לשחוט ביום טוב, ואם משום דנו יכול לחסות, התורה לא אסרה לשחוט בלא כיסוי, אלא צוותי התורה, אם ישחוט שהיא קיים מצוות כיסוי, ואם כן, כן, ביום טוב אי אפשר לחסות, משום דן עשה דוחה לא תעשה, דן עשה דוחה לא תעשה ועשה, אם כן, מותר לשחוט ולא יחסה, כמו שכתב רי גבי ציצית בשבת, מותר ללבוש הבגד. ואז בדיוק צריך להבין מה הוא רוצה להגיד, האם זה לפשוט את הציצית או זה קושי על רי. בכל אופן הוא דוחה את ההשוואה הזאת. אך מזה אין ראיה. דה כתב רי גבי ציצית, אי אפשר לעשות בשבת. רי, גבי ציצית, די אי אפשר לעשות בשבת, ולכן אי אפשר לעשות מותר ללבוש הבגד, אז אי אפשר להשוות את זה לסוגיה בביצה. היינו משום, די אי אפשר בשום אופן שיעשה הציצית בשבת. זה קשר ליון דאורייתא. אבל בציצית יש איזו מניעה בתוך קשירת הציצית. אבל לגבי כיסוי אדם, די אפשר לחסות ביום טוב, כי גון אם היה לו אפר מוכן או דקר נעוץ, היה אפשר שיחסה ביום טוב. אלא די מחמת שאין לו אפר מוכן, על כן אינו יכול לחסות. כן, ואז זה מין אונס מגדר משני. ועל כן כיוון, אולי פה צריך לקרוא ועל כורכך, כיוון שאי אפשר לו לקיים רק מחמת שאין לו אפר מוכן, על כורכך אין שוחטים ביום טוב. מה שאין כן גבי ציצית, די אפשר בשום אופן לעשות הציצית בשבת. על כן שר ללבוש הבגד בשבת. כן, אז תראו איזה חקירה, זה לא דומה להפשטות של רב חיים, חקירה, צד אחד, הרחבת היריעה, אבל הרחבה לא מסוג של הפשטות, אלא הדמיית דבר לדבר. אני חושב שהיום, לפחות בישיבות שלנו, הסגנון הזה פחות מקובל, אבל בישיבות הקלאסיות, לפחות מאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, מאוד מאוד הסגנון הזה, אהבו ללמוד אותו, וזה היה ספר יסוד. איזושהי הלכה שראיתי, שחיפשתי, ראיתי מביאים הרבה בשמו, מקור 7, אני לא יודע אם חייבים לקרוא אותו, הוא מצמצם את דיני זכין, מה שנקרא, כן, זכין, בואו נקרא בכל זאת שני משפטים, כל מה שבארתי בזה נתברר, יש חילוק בין זכייה לשליחות, דזכייה, הוא מדבר על שאי אפשר לתרום לחברו מדין זכין, דזכייה לא אמרינן, אלא מקניין לא, כגון לתרון משלו על של חברו, אבל לתרום משל חברו, בעניין שליחות ממש, ולהקנות משלו, לא אמרנו בזה זכין לאדם שלו בפניו, יש לו חקירה שלמה שמצמצמת דין זכין, וראיתי שמביאים אותה בפסקי דין לגבי גט משום זכין. זה דבר שבשנים האחרונות מאוד פרץ לעולם העיון, גם בעקבות הגט מצוות, מי שמכיר, האם אפשר לגרש יתרה מדין זכין. אז עוד דבר שדנו בדברי, ואני ראיתי ממש פסק דין שכתוב שם, כמה שכתב רבי אייזל חריף, והביאו את כינויו בעמק יהושע. דיברנו על זה חלק העיון של עמק יהושע, דיברנו על חלק הדרשות בעמק יהושע, אז הדרשה הזאת שהבאתי כמה משפטים מהן, דרשה ארוכה, כמה משפטים מהן במקור 8, כך הוא כותב, גרסינה בירושלמי פרק ב' דמכות, אמרתי לכם, הוא מביא מכל מקום ירושלמי, פשוט ידע בעל פה, אבל הכמויות שמביא ירושלמי זה הרבה יותר ממה שמקובל אצל בספר עיון והלכה. שאלו לחוכמה, חותם ההוא עונשו, אמרה, חטאים תרדוף רע, זה ידוע, שאלו לנבואה, אמרה, הנפש החוטאת היא תמות, שאלו לתורה, אמרה, יביא קורבן והתכפר, שאלו לקדוש ברוך הוא, אמרה, נעשה תשובה. ואז הוא דן, בא, יעשה תשובה, מביא כמה קושיות, בואו נדלג על הקושיות, לא כל כך מענייננו, כותב אחר כך, נראה לנו דעתי, כמו שכתבתי בתשובתי בעניין חמץ, שיש בית מחילות, בממונות, הוא כותב בתשובה שלו, בסימן, "היי, כמדונתני", כותב בעריכות, בעריכות רבה, שיש שני סוגי מחילות לחברו, האחת מחילה מעיקרה, והשנייה מחילה שלה אחר כך. הוא עושה שם, הרבה על כנס, על פחות משפוטה, על כנס של יונס ומפתה, על אדם אוכל, האם זה נחשב שאתה לא כאילו שילמת לי, אוזן חושב שמראש בכלל לא היית חייב לי, ונפקמינה לבעלות על חמץ. בכלל אני חושב שהוא אוהב מאוד לדון בענייני ממד הזמן. כן, איך להיות פיזיקאי. ממתי בדיוק דברים חלים? אז גם פה בעניין הזה שתי מכילות, מכילה אחת מעיקרה ומכילה אחת של אחר כך, והחילוק ביניהם שמכילה דה מעיקרה לא נחשב כמו תשלומין, אלא כמו דלתה לחוב כלל. מה שאין כן מכילה דה לאחר כך, הווי כמו שהיה חוב ואחר כך נמחל, והוא מביא בחלק העיוני הרבה מנפקמינות, ואז הוא לוקח את זה לדרשה. לפי זה אפשר לומר, דה בכל מכילה, וממש עשיתי לכם פה בשני משפטים מקטע ארוך, דה כל מכילה של ידי איסורין לא אלא מכאן ולאבא. ואם כן, המכילה של הקרת היא מכאן ולאבא. אבל כיוון שעושים תשובה, הרי נמחל מעיקרה. כי יש שני סוגי שנמחל... זאת אומרת, אם הנבואה אומרת, הנפש החוטאת היא תמות, אז היא תמות ועם החלק שהיא תמות. אבל יעשה תשובה, ואז חטאיו יהפכו שגגות או זכויות, תלוי איזה סוג של תשובה מהירה או תשובה מאהבה, מי שמכיר את הסוגיה שם. אז זה לא אותו דבר. יש התשובה, יש סוג של מכילה, התשובה היא מעיקרה, והעונש זה מכאן ולאבא. ואותו דבר הוא אומר, יש שני סוגי ביטול ממון, שחברך חייב לך. יש סוג של פיראון חוב, שהוא שילם עכשיו, אבל יש סוג של ביטול כל החוב. והוא ממש לוקח פה אותה חקירה, ועושה אותה פעם בצורה ממונית, בחלק השאלות, ופעם בצורת דרוש על התשובה, וחלק הדרושים. ופשוט הבאתי את זה, כי זה הדרוש הראשון שלו. זו הדוגמה הראשונה, אבל הרבה דוגמאות מאוד מעניין, זה גם התנצלות שלו, לא צריך לדרוש סתם, צריך לדרוש, להפוך את תורתך לדרושים. יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק, שאולי חלקכם חיכיתם לו, לדון באמרותיו החריפות. יש המון המון, ניסיתי לבחור קצת מובהקות, וכאלה שאפשר ללמוד מהם, או על תורתו, או שאפשר ללמוד מסר, וזה לא סתם משחק מילים, או שאפשר ללמוד מהם על הנושא שלנו, זה ללמוד על האיש, אפשר ללמוד מהם על האיש. טוב, אז בתשע, שני משפטים לא קשורים אחד לשני בכלל, הם פשוט לא במרחק רב, את בספר של לוין, כתבתם עוד 129, שאני כתב עוד 130, פעם אמר, מי שימצאו את מכונת התפירה, פסקה תורה מישראל. או, תראו את מי אפשר להאשים. מכונות התפירה. לא, כוונה לטכנולוגיה, כן? האשימו את הדפוס פעם. האשימו את האינטרנט, את הפרויקט השוט. היום מאשימים את ה-AI. את המכונות תפירה. על מה ולמה מכונות תפירה? תראו את הדרשה שלו. לשעבר, חיית תופר, חזן מנגן, דרשן דורש, ורב עוסק בתורה. כן, עד המכונת התפירה, כל אחד ידע את מקומו בעולם. מי שיופו מכונות התפירה, כן, אז כבר כל אחד יכול לתפור. נתן החזן מהחיית את אני חושב שצריך לקרוא את תפירות, או ביידיש כזה, תפירות. בא הדרשן, סחב מהחזן את הנגינות, מהר הרב ולקח את הדרשות מהדרשן. נמצאת התורה מונחת בקרן זווית. איזה יופי, איזה יופי. כן, כבר אין, לא כל אחד יודע את מקומו. מאז שיש מכונת תפירה, כבר לא כל אחד יודע את מקומו. ואז הוא עושה את החשבון שבסוף יוצא שאף אחד לא לומד תורה, כי הרב דורש, בגלל שהדרשן ננגן, כי החזן הוא תופר. יפה. עוד שם, זה מדהים שהוא אמר את זה ולא היום, עוד אמר הגאוניות חדרה לכל מקום. גם לרחוב הסנדלרים. מכירים את זה? שכל גבר אז הוא רב, ואם הוא גם נשא אישה אז הוא הרב הגאון. אז הוא כבר אומר בזמנו. ואז הוא קורא איזה עוד מעט יקוים דברי ישעיהו הנביא ופרי הארץ לגאון. מה זה פרי הארץ לגאון? גם תפוח אדמה יכנו גאון. יפה מאוד. אז עוד מעט בזמנו הוא אמר, אז היום זה כבר נראה להתקיים לגמרי. בדרויאנו בספר הבדיחה והחידוד. ממש על עמודים על עמודים, המון המון חידודים עליו, נדמה לי שהם למה 20. בין 12, זה אולי צריך לפתוח מזה את השיעור, בין 12 היה רבי אליעזר בנושא הוא אישה, אני לא בטוח, אני חושב שחיכו עד בר מצווה עם הניסויים ממש, זה רק הרס אישה בגיל 12, את ביתו של רבי יצחק פיין ממינסק, וכל יום הייתה חותנתו, תורדתו מן הבית, ואומרת לו, לא כאן מקומך, בבית המדרש מקומך, כן, הוא היה ילד, הלך הביתה, לא, הלך לבית מדרש. לאחר זמן, כשנתפרסם שמו הגדול, היה רבי אליעזר אומר, תבוא עלינו ברכה על חותני ועל חותנתי, הוא עשני חריף. והיא עשתה אותי בקיא. בקיאות בזכותה שהיא דאגה שיהיה בבית מדרש, הילד לא השתובב, ואמרנו שהוא חריף היה בכינויו ובאמרותיו, אבל לא בתורתו שהייתה רגילה, ולכן אולי נגיד שהחותנתו הצליחה לפחות כמו חותנו שעשה אותו חריף, חתן רבי יצחק פיין בראשי תיבות. יפה מאוד, אולי צריך להגיד פה חריף בראשי תיבות. אני אתקן בדף. שאל, אני הלאה. שאל אחד מזקני חכמיה של סלוניות, רבי אייזל, ואמר לו, רבי, פניני ספריך הראשונים חריפים מספריך האחרונים, על אמרות תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, חוכמה מתווספת בהם. נפגע רבי אייזל והחזיר לו, שפיל לסופה של מימרה, עמי הארץ, כל זמן שמזקינים, טיפשות נתווספת בהם, ושכמו כך אתה, שזקנת, יהיה אתה יכול לעמוד בחירובתם של ספרי האחרונים. זאת אומרת, תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, חוכמה מתווספת, זה נשקע רבי, אבל אתה, וזה הקיצה הגדולה, אתה עם הארץ, לכן אתה הלכת ו... נהיית טיפה שלכן אתה לא מבין אותם. למה הבאתי לכם? הורדתי, יש הרבה חידודים שיורד על אנשים, הורדתי אותם, אבל למה הבאתי את החידוד הזה? כי זאת שאלה. שלושת ספריו האחרונים של הדרשות, בטח שלא עומדים ברמה של דרשותיו, שני הראשונים, לא הייתי אומר שבאופן כללי כל ספריו ירדו, כי הנועם ירושלמי. זאת אומרת, סך הכל יש 11 ספרים. שני הראשונים באמת הם ספרים מדהימים. העמק... שני הספרים עם הנו השם של השני, עמק יהושע ונחלת יהושע. אבל גם הנועם ירושלמי, אי אפשר להגיד שהוא יידרדר. לגבי ספרי איבי הנחל, עשת הנחל, ותפוס אותם לפני הנועם ירושלמי. מדובר פה על שני, שלושת ספריו, אני חושב, שזה הדרשות המאוחרות וגם שהן פחות כמות. אז השאלה אם גם כמות פחות איכות, מאוד קשה להשאות דרשות. אבל זה לא מופרך, אני אגיד כך. טוב, והנה הסיפור הבא שהוא על גודל ספריו האחרונים, במיוחד את מרבה עצה. שנים מועטות, כותב ניסוח של דוריאנוב, קודם מותו הדפיס רב אייזל את ספרו הקטן מרבה עצה, פירושים לסיפורים התמוהים של רבא בברה חנה. אני רוצה להגיד שזה פירושים על דרך הלמדנות. אמר לו אחד מקורביו, רבי, כל ימיך התפסת ספרים גדולים, המחזיקים את המרובה. מה ראית להדפיס עכשיו לעת זקנתך ספר קטן, המחזיק את המועט, מבחינת מספר העמודים? החזיר רבי אייזל, וזה יותר מחידוד, זה משהו עמוק. שמה מישהו יש לו צורך בספרים שאנו כותבים ומדפיסים? אלא מסו שאנו מטילים על הציבור. דוגמת המיסים והארנוניות שהרשויות מטילות על הציבור, ושלוחת כסדורים שזה גובי מס לגבות אותם. אז עוד שנייה נעצור פה. והוא אומר, כל העסק הזה של הספרים, מה, מי קונה אותם? מה השירים? מה, השירים לומדים? אני לא יודע שהם לא לומדים. זה מין הסכם כזה שתלמידי חכמים כותבים ספרים, והם מתפרנסים מזה שהשירים קונים אותם כדי להחזיק תלמידי חכמים. השירים לא קונים אותם כדי ללמוד בספר. מה, איזשהו עמק יהושע, מישהו מקונה הספר שלי גם למד אותו? הוא אומר, הם קונים את זה כדי שאנחנו כותבים ספרים, זה ההסכם הכלכלי, זה המס. מס השירים שהם יחזיקו את עולם התורה. אז מה החידוד פה? הוא כותב, הועיל וכך, למה היא נפקא מינה עם הכסדורים, גובי המס, גדולים וקטנים? כסדור הוא כסדור, בין גדול ובין קטן. יפה מאוד, חד מאוד. והבאתי את האחרון שיש בדריינב עליו, כי זה לפי סדר החיים, כן? כשהתחילה הזקנה קופצת רבי אייזל, שאלו לו, בן כמה הוא? שיב רבי אייזל, אדם שעומד בפני פשיטת רגל, אין שואלים אותו על הבילנצה. בילנצה זה מאזן, כן? בלנס, איזון, כן? גם בגרמנית וביידיש. אז הוא אומר, אני עומד פה עכשיו לפני מותי, מה אתם שואלים אותי על, על, על הזכויות והחובות? יפה. אצל לוין, על הצעה, על המלמד, המלמד מבירג', בירג' היה רע יהודית חשובה, המלמד מבירג', אני לא מכיר אותו אלא מהסיפור הזה, אלא שיש לסיפור הזה שתי גרסאות על מה הרקע. קודם נקרא את מה שלוין כותב, איזה מי שלא למד אצל המלמד מבירג' אינו יודע ללמוד. והמלמד מבירג' עצמו הרי לא למד אצל המלמד מבירג', משום כך אינו יודע ללמוד. יפה מאוד. אצל לוין זה נאמר על ה... אתם זוכרים? סיפרתי שהיה השנה מאז שהחותן שלו נפטר, ולא היה סמוך לשולחנו, אז לא לו אומר להתפרנס, ועד שהוא קיבל קהילה להיות ברבנות ולהתפרנס מהרבנות, ובזמן הזה שאומרים שהיה מגיד ושאומרים שהיה מלמד. אז כשהיה מלמד, אז המלמד הקיים, פרנסתו נפגעה, ואז הוא הוציא דיבת רעה את המלמד הצעיר הזה שלוקח לו את הפרנסה, ולכן הוא אמר עליו, אבל יש גרסה אחרת, שהוא עצמו, רבי עזק חריף, למד אצל המלמד בבירז'. וזה אחר לגמרי, זה אומר שהוא היה מלמד מצוין, מי שלא למד אצלו, אחר כך לא היה תלמיד חכם. אבל זה לא אומר שהיה תלמיד חכם, זה רק אומר שהוא היה מלמד מצוין. יש הבדל עצום בין הגרסאות, ואני משאיר את זה לשומעים להחליט. שאלה על רבנים המתפללים מהר, שגם ממנה אפשר ללמוד עליו. רב אייזל התפלל במהירות וסיים תפילת 18 לפני רוב הקהל. מספרים את זה על הרבה אנשים. באו והעירו לו שרבנים אחרים מעריכים בתפילה ונותנים לקהל לחכות להם, וזה כבוד תורה. ומדוע הוא ממהר? כי זה הקהילה אומרת לו, לא נעים מרבנים אחרים שהרב של הקהילה שלנו מסיים מהר את תפילתו. החזירם רבי אייזל כדרכו, וזה גם עניין של חסידים ומתנגדים, לא יודע. החזירם רבי אייזל כדרכו, הכוונה כדרכו בחידוד, יש רבנים המחטטית רגליהם אחרי הקהל, מחטטים רגליהם זה גם רמז לשלוב שזיות שעושים אחרי הקהל, אם בחוץ ואם בתפילה. אני מעדיף לתת לקהל לחטט רגליו אחריי. וזה מאוד נכון, לא נשא פנים לאיש, לא עניין אותו, וחלק מהחלופיות זה שהוא הולך בדרכו שלו, ושום דבר לא מעניין אותו, גם בדרך הלימוד שלו, שהיא לא חסידית והיא לא מתנגדית, היא איפה שממשיכה את דרך הגרא ולא את רב חיים. יש בזה שהוא לא הלך אחר איש. אגב, הדיבור על הרבה רבנים שלא הלכו בתפילתם, זה מאוד מעניין. אני חושב שהם רב אברום, אבל אולי עוד לפניו, אומרים, שבאו ואמרו לו, לא נעים, הרב מסיים מוקדם ויש פה תלמידים. אז הוא אומר, מה אתם רוצים שאני אעשה? הוא אומר, גמרת להתפלל? תחכה 2-3 דקות, ואז תפסה של הפסיעות. הוא אומר להם, אבל זה בדיוק מה שאני עושה. אז זה תירוץ אחר, יש כמה תירוצים לשאלה הזאת, התירוץ שלו באמת למדנו מזה עליו, ואנחנו נסיים, אני פה ממש כפילולוג השיעורים, הסיפורים, עד כמה אפשר להאמין לסיפורים. אז קודם כל ציטוט משרי המאה, באמת סיפור, אני מקווה שתרדו לעומקו ולעד כמה משעה, שאין לי פה פשוט תגובות, אני לא, פודקאסט, אני לא שומע אם אתם צוחקים. מעשה ברבי אייזק חריף, שבא להערה אחת ונתארח בביתו של רב העירייה. התחיל רבי אייזק נושא ונותן לו בדברי תורה, וראה שאינו בקיא, לא בהלכה ולא בהגדה. תמה אני על מר, אמר רבי אייזק שיושב בעיירה זו. מילא, בני העיירה סומכים על כבודו וסוברים מהם שיש כאב רב. ואילו מר, היודע הוא בעצמו שאין כאן רב, וכיצד אדם מישראל דר בעיר שאין בה רב. כן, יפה, הוא מתוחכם. הרבה אנשים לא סומכים על עצמם, וזה בעיה ידועה. נקרא גם בעיית המתחזה, שבן אומר, מה, אני הגעתי, איך אני יודע שאין בי, אז איך נהייתי לכזה תפקיד? העברתי את פעם דיברתי על זה, ואמר לי מישהו שהוא היה מפקד חשוב בצהל, ואמר, אני פתאום לפני הקרב, אמרתי לעצמי, כולם פה סומכים עליי, אבל על מי אני סומך? אבל זה כשאדם אומר לעצמו, יותר מורכב כשבן אדם אומר את זה על אחר, אומר, כולם סומכים עליך. אבל אתה יודע שאתה לא יכול לסמוך על עצמך. למה אני מביא לך את הסיפור הזה? כי יש לו עוד גרסה, אצל לוין. יש לה סיפור שלהם, דוקטור לוי, דוקטור גם במובן שהיה שם כבוד לרופא, אבל גם שגנלי מסקיל, שהוא כנראה נתפס קצת להשכלה בסיפור שלהם, היה דיון, האם לנדות אותו, ביתו, נפטרה, היה סיפור שלהם על דוקטור לוי. ודוקטור לוי הבחין אז בתום הפעורה בינו לבין בני הקהילה, והתחיל עצוב והוא מתוח, ואז משהו שהוא מגיע לרב, אז הרב הוא לא מקבל אותו. כשנפגשו, רבי אייזל אמר לו, שנו מסכת סנהדרין, עיר שאין בה רופא, אסור לדון בה. כשאנו רואים אותך, חושבים שיש רופא כאן, ומתירים לעצמנו את הישיבה בסלונים. אבל אתה יודע לבטח שאין רופא בסלונים. כן, כי אתה יודע לעצמך שאתה לא באמת רופא. איך אתה מתיר לעצמך את הישיבה בעיר? טוב, אז בתור פילולוג, מוזר יהיה שני סיפורים שהם יהיו אותו דבר כפול. אז על מי זה נאמר? על הרב או על הרופא? אני לא יודע. אני רק אעיר שבסוגיה בסנהדרין, נדמה לי סוף פרק ראשון, יש שם רשימה של דברים, 10 דברים, שאי אפשר לדור עם מן בעיר. יש שם רופא ואומן שמקיס דם, כן? יש שם גם דברים, יש שם בית כנסת, יש שם בית דין, אבל אין שם רב. לא יודע, יש איסור לדור בקהילה שאין בה רב. מאוד בסיפור שמה כתוב שאינו לא בהלכה ולא בהגדה, וראינו שרבי אייזל חריף לא כל כך החזיק מהגדות או מרבנים שעוסקים בהגדה. אז איכשהו הסיפור על הרופא נראה לי יותר, יותר מתאים. ובכלל, לרדת על רופאו שהוא לא מקצועי, זה קצת יותר אתי מלרדת על רב שהוא לא מקצועי. להגיד, אתה לא רב? לא יודע. אבל צריכים לשים להם שאם יש לסיפור כמה גרסאות, אז צריך א', לשים עליו כוכבית, ובאמת על כל סיפור, סיפור, ואם לא מצאנו עוד גרסה, צריכים לדעת שסיפור שאפשר ללמוד ממנו, אז להאמין למה שאפשר ללמוד ממנו. סיפור שהוא מהנה, אז אפשר להאמין לזה שנהנה ממנו, אבל מדובר פה על גאון, בקי, חריף, שכתב על כל הירושלמי, שידע בבקיאות את כל ספרי היסוד ביהדות, היה רב של הרבה עיירות, וב-20 שנה האחרונות רב של סלונים, רב חשוב מאוד, משום מה זכה שיקשרו עליו הרבה חידודים, ואז הרווחנו גם הנאה ללומדים. עד כאן על רבי יהושע אייזק שפירא, רב אייזל חריף.